כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
שכחו אותם בבית, כתבתה של דיאנה בחור ניר, מתוך מוסף כלכליסט, אוקטובר 2020, הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא, אמיר אשר, עריכה טכנית, אלעד לוין. לפי מתווה החזרה לשגרה, 900 אלף תלמידי כיתות ה' עד י' ב' אמורים לשוב לבתי הספר בדצמבר-ינואר לכל המוקדם. בינתיים הם משלמים על זה מחירים רגשיים כבדים. החיים החברתיים נעלמו, תהליך ההתבגרות השתבש, האפתיות השתלטה, יכולת התקשורת נפגעה. עדויות של ילדים, בני נוער והורים חושפות את עומק הקושי. במוצאי שבת, כשהחלו לצאת הדיווחים על מתווה החזרה לשגרה בצל הקורונה, אין ספור ילדים, בני נוער והורים גילו שתלמידי כיתות ה' עד י' ב' יהיו מהאחרונים לחזור לבית הספר, אחרי הטיסות, אחרי המוזיאונים. הם אמורים להיות בבית עד סוף דצמבר או תחילת ינואר לפחות. תגובת ההורים והילדים הייתה אחת, איך זה יכול להיות? הרציונל של השבת הצעירים בלבד למסגרת מבוססת על ראיית בית הספר כבייביסיטר. החזרת תלמידי א' עד ד' אמורה לאפשר להורים לחזור לעבוד. אבל הרציונל הזה מתעלם מהתפקיד החינוכי, ובעיקר החברתי של מוסדות הלימוד, ומההשפעה של סגירתם על ילדים בני 10, 12 ואפילו 17, שבמצטבר יהיו כמעט 10 חודשים ללא מסגרת חינוכית פיזית. 3-4 חודשים עכשיו להישאר בבית, בזום הזה, בלי סביבה אנושית, זה מחרפן. זה יהיה ממש יותר מדי, אומרת אלה דוידוביץ', בת 14, תלמידת כיתה י' מנס ציונה. דוידוביץ', כמו הורים וילדים רבים אחרים, מדברת בפתיחות על הקשיים שבהיעדרות ממושכת מבית הספר, כמעט בלי מפגש חברתי או עם מפגשים מצומצמים, כמעט בלי לצאת מהבית, בלי מגע עם מורים. בגילים צעירים יותר, ההורים יכולים ליזום מפגשים או לצאת עם הילדים לגינות ציבוריות, שם הם משחקים עם אחרים, אבל מכיתה ה' ומעלה, ובעיקר בחטיבות הביניים והתיכונים, מעורבות ההורים יורדת, והמתבגרים מכונסים בבדידותם. גורמי מקצוע כבר רואים את הפגיעה שגורמת השהות הממושכת של ילדים בבית, וגם מהעדויות האישיות המובאות כאן עולה תמונה מדאיגה. הפסקת הלימודים בבתי הספר בשל המגפה מוביאה לנזק פדגוגי ולהעמקת הפערים, ואלה מדוברים לא מעט, אבל המרואיינים בכתבה מבהירים איך גדל כאן כרגע דור שלם שמשלם מחיר חברתי ורגשי כבד. מדובר בכ-900 אלף תלמידים, חינוך יהודי, לא חרדי וערבי, מחצית מכלל תלמידי בית הספר, שהמדינה לא מנסה בכלל למצוא פתרונות למצוקה שלהם, ושהקול שלהם לא נשמע, בין כל הלחצים שמפעילים מגזרים וענפים שונים. עכשיו, הם מדברים. בית הספר צריך להיות מפלט. להישאר בבית עד ינואר זה מייאש מאוד, אומרת אדר טבו, בת 15, תלמידת כיתה י' מבאר שבע. החיים שלנו נעצרו, אנחנו לא עושים כלום. לא יכולים להיפגש אחרי בית הספר, לא יכולים לחגוג יום הולדת לחברה. המשבר פגע במשפחה שלי. אבא שלי עצמאי, אמא שלי גננת, אחי חייל שלא יוצא הביתה 30-40 יום, אבל הקורונה קשה מאוד גם לנערים ונערות בגילנו. נפגענו מזה לא פחות מהמבוגרים. היא מספרת על הקושי ללמוד מרחוק. בבית, עם כל הפיתויים מסביב, טלוויזיה וטלפון, וההורים גם בבית, אז ללמוד ככה 3 חודשים זה יותר מדי. בבית הספר יותר לומדים, אבל אנחנו אוהבים לבוא בעיקר בגלל החברים, מחכים להפסקות. אנחנו מתגעגעים להיפגש ולעשות דברים נורמליים. יש לי חברה שחבר שלה נמצא בעיר אחרת והיא לא יכולה לפגוש אותו. שיעורי נהיגה וטסטים של חברים נעצרו, אין לנו מושג מה יהיה עם הבגרויות, כי כמה אפשר ללמוד מרחוק. מאבדים ריכוז אחרי כל כך הרבה שעות. כל המרואיינים בכתבה מתגעגעים לבית הספר. בימי שגרה זה סנטימנט לא אופייני לבני נוער, אבל בתקופה הזאת הוא מובהק מאוד. הבית נהיה קצת כמו כלא. ללכת עם אמא לסופר, זו היציאה שאני מחכה לה, אומרת טאבו. אז כן, אני רוצה לחזור לבית הספר, לפגוש את המחנכת, לדבר איתה, להיות עם החברים, לצחוק. בית הספר יכול להיות מקום מפלט מהמצב הכללי, ובלי החברים והמורים, מרגישים לבד לפעמים. כל היום בבית, בחדר, עם הטלפון. אני גם מדריכה בתנועת נוער, במכבי צעיר. אנחנו רואים את זה על החניכים, גם מכיתה ה'. כולם מרגישים ככה בכל הגילאים, ואין שום דדליין. את לא יודעת מתי זה ייגמר. וחוסר הוודאות מוסיף לקושי. מתי אראה שוב את החברים שלי מהכיתה? ינואר? וגם זה לא בטוח. זה קשה מאוד. השעות הרבות לבד, ללא חברים, הן הקושי העיקרי שהורים וילדים מציינים. כמעט לא יוצא לי לראות אנשים אחרים חוץ מהמשפחה. זה מעציב ומבאס, מספרת אלה דודוביץ'. כל התקופה הזאת של הסגר והלימוד מרחוק נורא מבודדת אותנו מהחברה. אנחנו סגורים בתוך עצמנו. זה מצב מדכא. לבני נוער, החיים החברתיים הם אחד הדברים החשובים, וזה חסר מאוד. לא שמתי לב שאני מרחיקה את עצמי מחברים, אבל זה מגביר את עצמו. יש פחות כוח או רצון להיפגש, את כבר מבודדת, וזה לא נראה לך כל כך נחוץ, ואז את מתרגלת לזה, וזה מבהיל. במצב הנוכחי הילדים מתארים כל מפגש חברתי כאוויר לנשימה. פעם אחת חברה באה אליי ונכנסנו ללימודים בזום ביחד, וזה שינה לחלוטין את החוויה, לטובה, אומרת דודוביץ'. היא התחילה השנה תיכון, כיתה חדשה, ואומרת שמי שנכנס עם חבורה מהשנה הקודמת, התמזל מזלו וחברתית הולך לו בסדר. אבל יש תלמידים חדשים, כאלה שהגיעו לבד ויותר קשה להם. בתחילת השנה הייתה למידה היברידית, חלק מבית הספר וחלק מרחוק, וזה היה יותר טוב. לפחות היה שם משהו להיאחז בו. ועכשיו אני די בטוחה שרוב הילדים רוצים פשוט לחזור לבית הספר לימים מלאים, לפגוש אנשים, לחוות חיים אמיתיים, לא רק בקוביות של זום. עדיף להיות עם ילדים אמיתיים. בני אדם הם יצורים חברתיים, ובית הספר הוא קודם כל מוסד חברתי. עד היום זה אולי היה שקוף לנו, מובן מאליו, אבל חצי השנה האחרונה הבהירה היטב את חשיבות ההיבט הזה במוסדות החינוך. אפילו הצעירים מבינים את זה כבר. כבר יודעים לשים את האצבע על מה שחסר להם. אני עדיין נפגש עם חברים, וקצת התרגלתי ללמוד ככה, אבל זה כבר נמאס, אומר יונתן לבנה, תלמיד כיתה ה' מרמת השרון. יותר נעים ללמוד בכיתה, עם החברים ועם המורה. זה מרגיש יותר אמיתי כשזה לא מול מסך. ואני מעדיף להיות עם ילדים אמיתיים. בזום הכל בצעקות כל רגע, ובכיתה יותר מקשיבים לי. בימים רגילים אני לא הכי אף על בית הספר, אבל עכשיו אני מעדיף אותו. בבית הספר גם אפשר לעשות שיחות של מה קורה, מה נשמע, לא רק שיחות על לימודים. אז זה חסר. זה נותן לך הרגשה שאתה בחברה. ולא כמו עכשיו, שהכל למידה, למידה, למידה. אנשים אמיתיים, ילדים אמיתיים או חיים אמיתיים, הם ביטויים שחזרו בשיחות עם הילדים ובני הנוער. כאילו שום דבר כרגע בתקופה הזאת לא נחווה אצלם כאמיתי. די התרגלתי, אבל אני חייבת לראות אנשים אמיתיים. אי אפשר רק דרך מסקים, אומרת למשל יובל, בת 10, כיתה ה' מרמת גן. חסרים לי החוגים, החברות בבית הספר. אני לא יכולה לחיות ככה כל הזמן. נורא קשה לי לראות את האנשים שאני אוהבת, באמיתי. ואבא שלה, תומר, מוסיף, יש כאן איזו התנוונות שהיא אסון. דור של ילדים חברים שלא רואים אור שמש, ששנה של אינטראקציה חברתית נמחקה לו, שגדל בתחושה שיש בחוץ איזה אסון בלתי נראה, איום נטול צורה. הלימודים הם לא הבעיה. ילדים בכיתה ה' לא עושים דוקטורט, אבל אין להם מסגרת. הם כל היום בין 4 קירות. הפנים רק בטלפון והאינטראקציות רק בוואטסאפ. בערב אני מתעקש ועושה את הסיבוב בשכונה. העיקר שתצא קצת. שיבוש של תהליך ההתבגרות. הראל בן שמואל, בן 12 מבנימינה, מספרת שאני כל היום בזום. כל מה שאני עושה, בזום. לימודים בזום, צופים בזום, שיעורי ריקוד בזום, מדברת עם חברות בזום. היא התחילה שנה בית ספר חדש, כיתה ז', ואומרת, לא הייתה לי הזדמנות להכיר את הכיתה, רק קצת את הקפסולה. במצב רגיל הייתי מכירה את כולם על השבוע הראשון ומתחברת עם כולם, ועכשיו זה לא ככה. אתה מרגיש שאתה לא עם עוד אנשים בכיתה, אלא לבד. אם הייתי מכירה יותר את הילדים, היינו יכולים לעשות דברים יחד, אפילו לעשות שיעורים יחד. אני רוצה מאוד לצאת, לפגוש חברות ומורים, לעשות מה שעשיתי בעבר כל יום, אבל אני גם מפחדת להסתכן. מפחדת על עצמי, על ההורים, על סבא וסבתא. אופר, אביה של הראל, ושל שני ילדים נוספים שכבר סיימו את לימודיהם, מודה שהוא מוטרד מאוד. גיל 12 זה שלב קריטי. בית ספר חדש, חברות וחברים חדשים. השנים בחטיבת הביניים הן מהתקופות המשמעותיות בעיצוב של המתבגרים, ועכשיו יש פגיעה בסדר החברתי הטבעי של ההתפתחות, יש שיבוש. הראל ילדה פעילה, רוקדת, בצופים, יש לה כמה מעגלים חברתיים, שינה אצל חברות, מפגשים, והכל נעצר. חודש היא לא פגשה חברה. מסתגרת בתא המשפחתי המצומצם. אנחנו מנסים להשלים את החסר, לוקחים אותה להליכות למשל, אבל זה לא יכול להחליף את הצרכים החברתיים, ואנחנו מנסים לעודד אותה לרכך את ההסתגרות. במצב מתמשך כזה, אתה לא יודע מה הנזק שיגרם ואם אפשר יהיה לתקן. אז אנחנו מודעים, מנסים לצמצם. הלימודים הם פחות העניין, את זה אפשר להשלים. אבל חשוב לי שהיא תפגוש חברות. שתראה אותן אפילו בהפסקות בבית הספר יום-יומיים בשבוע. זה עדיף על הניתוק המוחלט שסגירת בתי הספר יצרה. הייתי שמח למפגש אפילו של פעם בשבוע עם מסכות, גם אם זה בקבוצות קטנות. זה היה עושה הבדל גדול, זה עדיף מכלום. מודה יונתן פרויליך, בן 12, כיתה זין מנס ציונה. בזום אם מדברים, אי אפשר להבין מה הבן אדם חושב, אפילו חיוך בקושי רואים. יש רגעים שנדמה לך שאתה מדבר לעצמך, ואתה לא מרגיש את המורה איתך בחדר. לפעמים יש לי מחשבה של, רגע, אולי זה לא הוא מדבר עכשיו, אולי זו בכלל הקלטה. לבוא לבית הספר, אפילו לראות את השומר בכניסה, אומר לך בוקר טוב, זה אחרת. אתה מרגיש שמדברים אליך. בזכות המשפחה אני לא מרגיש לבד, ואני מנסה ליזום קשר עם חברים משנה שעברה, אבל אני לא מכיר את הכיתה החדשה שלי. אז הייתי מעדיף שבית הספר יעבוד. הצורך החברתי שלי חזק יותר מהפחד. כמו הצפרדע שמתבשלת במים. ספקטרום הבדידות רחב מאוד. יש ילדים שפוגשים חברים בחוץ ואפילו בבית, ויש כאלה שבכלל לא, מסיבות שונות. עידן, הבן האמצעי שלי, בן 13 מכיתה ח', ממש מחמיר בהנחיות. הוא לא נפגש עם חברים בכלל. ניסית לרכך, אבל הוא מחמיר. מספרת דוקטור קרן קיינן אדמסקי, כימאית ומנהלת מעבדה באוניברסיטת בר אילן, אם לשלושה מיבנה. בבית הספר כיף לו עם החברים, ושלושת הילדים שלי חייבים את האינטראקציה החברתית. אני חוששת מאיך שזה ישפיע עליהם, כי הם בעצם ממרץ ככה. אם נגיע עד ינואר, זה כמעט שנה. והם כמהים למפגשים. קיינן אדמסקי מספרת על ביתה מאיה, בת 10, כיתה ה', שהייתה לה יום הולדת והיא לא יכלה לחגוג בבית הספר והייתה ממש עצובה. ועל הבכור איתי, בן 16, כיתה י' א', שמנגן על קלידים ולומד במגמת מוזיקה, וכשהלמידה היא מרחוק אין לו שום הרכבים. זו מגמה שהיא משפחה, חבורה של 13 ילדים שעושים מוזיקה יחד. זה הרבה מעבר ללימודים, ועכשיו אין את זה. אין חוגים אחר הצהריים ופעילות ספורטיבית, ולשאוף אוויר בדרך לבית הספר ובבית הספר. יש לכאורה יותר זמן איכות משפחתי, אבל באווירה של עכשיו זה מרגיש קודר. לכן חשובים החיים החברתיים שלהם בבית הספר. חלק מהקשרים התרופפו והם מתגעגעים לחברים וגם ללימודים בכיתה, לשיחות, לנוכחות של המורים, וכשזה העיקר, היא פחות מוטרדת מאיכות הלימודים. נשים בצד את זה שמורים לא מצליחים ללמד כמו שצריך, ושבקפסולות למדו פחות. כפתרון לטווח קצר לפחות, זה אפשר להם לפגוש ילדים, אפילו בקפסולה. אני מעדיפה סיכון זהיר על למחוק להם לחלוטין את כל החיים החברתיים. קיינן אדמסקי מקווה שעם פתיחת המסגרות, הקשרים שהתרופפו ישוקמו, אבל יש מי שחוששים מנזקים ארוכי טווח. המון חודשים הילדים לא נמצאים באינטראקציה, וזה דבר שלדעתי ישפיע על הדור הזה עוד שנים קדימה, אומר נועם עוז, יועץ השקעות משוהם, אב לגיא בן 14 בכיתה ט' ועדי בת 12 כיתה ז'. שניהם בקושי יוצאים מהבית, בקושי פוגשים חברים, הם בודדים. אנחנו מנסים לשכנע שיפגשו, שיעשו פעילות גופנית, אפילו אימצנו כלב, אבל קשה להוציא אותם מהמסקים. הם מפתחים איזו אפתיה לסביבה, לתקשורת, אפילו בתוך המשפחה. וכיוון שהתרגלו למצב קשה לשים לב לכל זה, הם כבר לא מתלוננים. הם לא יכולים לראות את זה ואת הנזק שזה עושה. את זה שאין להם כבר צורך לצאת החוצה. כמו במשל על הצפרדע שמתבשלת במים, הם מתרגלים לאט לאט ולא שמים לב. אבל כהורה אתה יודע שצריך תקשורת פנים אל פנים. מגע, חיוך. לחלק מהחוסרים האלה הוא מסביר, בית הספר סיפק מענה, ולכן הוא זועם על כך שבתי הספר לא נפתחים, שאין שום ניסיון למצוא מתווה שיהיה גם בטוח, אבל גם יוציא את הילדים מהבית, למפגשים עם מורים וחברים. אם הכוללים חוזרים לפעילות, אין שום סיבה שבתי הספר לא יפעלו. חייבים ליצור אינטראקציה פיזית כלשהי, לא לוותר לגמרי על הגעה לבית הספר. אי אפשר להשאיר ילדים כל כך הרבה זמן בלי אינטראקציה עם חברים ומורים. הם צריכים לצאת מהמסקים ומהאפתיות, להיטען באנרגיות. אנחנו מייצרים פה דור של ילדים עם ניתוק חברתי. ואם בשנה הקרובה זה לא ישתנה, תהיה פגיעה לטווח ארוך בחישורים חברתיים ובצורך וברצון לפגוש בני אדם. הממשלה חייבת להסתכל על התמונה הרחבה. לסגור בתי ספר רק במקומות שיש בהם התפרצות של תחלואה, את האחרים לפתוח, גם אם בקפסולות או רק חלק מהימים, אולי לעשות מפגשים אישיים עם תלמידים, משהו שיביא אותם לבית הספר. זה הרבה יותר חשוב מעוד שיעור בהיסטוריה או תנ"ך, שישארו שייכים. שזה לא יהיה הכל או כלום. מי שמרגישים זאת אולי יותר מכולם הם כאמור ילדים שהתחילו מסגרת חדשה, ותלמידי י"ב, שזו שנת הלימודים האחרונה שלהם. יש בגרויות, אז כמובן שהשנה הזאת חשובה בהיבט הלימודי, אבל בהיבט החברתי היא חשובה לי הרבה יותר. בשביל מה אתה בא לבית הספר? לראות חברים. אני אסתכל אחורה ואזכור שיעור תנ"ך? לא. אני אזכור את החוויה של הלימודים בכיתה. אומרת גלי שוסטר, בת 17, כיתה י"ב, ממושב תלמי יפה. היא גם מתארת חיים שנעצרו, טיולים שביטלו, שיעורי נהיגה שנקטעו, מסע לפולין שלא יצא לפועל, מיונים לשנת שירות או לצהל שנפגעו, ואין שום תכנון לנשף הסיום. והלימודים לקראת הבגרויות קשים מאוד דרך הזום, אתה לא באמת בתוך זה. שוסטר מתייחסת גם לקושי שחווים תלמידים מבתי ספר אזוריים. היא יכולה לפגוש רק חברים מהמושב שלה, אבל עם חברים שגרים ביישובים אחרים לא יצא לי לדבר. זה מאוד מרחיק. אתמול מישהו שגר במושב אחר אמר לי שהוא מרגיש ממש לבד. כך, בשנת הלימודים האחרונה שלה, היא לא מרגישה חלק מכיתה ולא משכבה. זה כאילו אני סטודנטית, אבל בתיכון. כל חיי החברה של י"ב מתפספסים. עכשיו אני רוצה לעשות שנת שירות כדי להשלים את החסך החברתי, להחזיר משהו שהקורונה לקחה לי. בינתיים, אני חושבת שצריך למצוא דרך שכן נגיע לבית הספר. למשל, לחלק לקבוצות יותר קטנות, העיקר שנבוא. גם אלון ברק, בן 15, כיתה יוד ממצפה עדי, משוכנע שתיתכן תוכנית שתאפשר לו להגיע לבית הספר. זה לא הכל או כלום. הייתי מצפה לאיזה שהם פתרונות חכמים, הוא אומר. כששמעתי שנחזור רק בינואר, התבאסתי ממש. אני מניח שיסתגל לזה, אבל אני רוצה איזושהי שגרה במקום המצב הנוכחי של שגרה שבורה. והייתי שמח לראות אנשים מעבר לבני המשפחה שלי ולחזור להנות מדברים שנהניתי מהם קודם. הזווית הפסיכולוגית, גם בריאות הנפש חשובה. רחל גיא, פסיכולוגית קלינית המטפלת גם בילדים ומתבגרים. בתחילת המגפה דיברתי עם ילד בן 9. אמרתי לו, אנחנו במצב הזוי. הוא שאל למה. ישבתי, אין בית ספר, אנחנו נפגשים עם אנשים דרך הזום, מסתובבים עם מסכות. הוא אמר, זה לא הזוי, זה הדבר ההגיוני לעשות כשיש מגפה. לילדים ובני נוער יש כישורי הסתגלות גבוהים, והם מבינים שהמצב כרגע הוא קיצוני ומחייב שינויים באורחות החיים. עם זאת, לצד השמירה על בריאות הגוף, צריך לשמור גם על בריאות הנפש שלהם, ולהבין איך להקל עליהם לשאת מסע משולש שהם סוחבים כבר חודשים. ראשית, הם חשופים למשבר, שמשנה סדרי עולם, ושמציב בפני כלל האנושות אתגרים חסרי תקדים. שנית, הם חשים היטב את הקשיים בסביבתם, את ההתמודדות של הוריהם עם מצוקות בריאותיות, כלכליות ורגשיות. ומעבר לכל זה, הילדים עצמם מתמודדים עם צרכים לימודיים, חברתיים ורגשיים שלא מקבלים מענה מספק. כשלהורים יש התמודדויות משלהם, הם מתקשים יותר להיות עוגן יציב ומגונן. וכשבתי הספר סגורים, אין מענה משלים מדמויות חינוכיות וטיפוליות. דרך הזום למורים קשה לזהות סימני מצוקה, ובלי לראות, אי אפשר לעזור. וכשהלימודים מתקיימים רק בזום, ומפגשים עם חברים מצומצמים או נעדרים לגמרי, גם בני גילם לא יכולים להיות כתובת להקלה ותמיכה. ילדים חזקים חברתית מצליחים לשמר קשרים מסוימים גם בתקופה הזאת, אבל גם הם נפגעים. הם נשארים עם מספר מצומצם של חברים, ללא תקשורת עם ילדים שונים מהם שהם פוגשים בבית הספר, שונים בטמפרמנט ובמגדר, בתחומי העניין ובמעמד החברתי וכולי. זה מקשה עליהם לפתח את הכישורים החברתיים שלהם. לצידם יש ילדים שרק הגיעו למסגרת חדשה, או ילדים מופנמים שלא פגשו אחרים כבר חודשים. כשבית הספר פועל, מפגשים מתרחשים באופן טבעי. קל יותר ליזום או להצטרף לאינטראקציה חברתית. בלי בתי ספר במשך חודשים, חלק מהם חווים בדידות קשה. רוב הילדים מתקשים לומר, קשה לי, אני בודד, אני מפחד. המצוקה מתבטאת בדרכים אחרות. פסיכולוגים בארץ ובעולם, גם במסגרת מחקרים מסודרים, כבר רואים את הפגיעה. רואים עוד ועוד ילדים שהיו שמחים, פעילים ומתפקדים, מתכנסים במרחב המצומצם של הבית, לא יוצאים, פונים לאוכל כדי למלא את הריק, השיעמום, הבדידות והפחדים, מתמכרים למסקים, מפתחים חרדות או תסמיני דיכאון. גם אצל מי שפוגש חברים, שכביכול הכל נראה אצלו בסדר, אפשר לעתים לזהות שינויים התנהגותיים קטנים. עצבנות מוגברת, חוסר חשק, הפרעה בדפוסי השינה או בהרגלי האכילה, קושי ליזום פעילויות שבעבר נהנו מהן. חלק מהילדים מבלים שעות רבות לבד בבית, וחלק מהם מפחדים מהמצב הזה. או למשל נחשפים בו לתכנים שאינם תואמים את הגיל שלהם. ובתוך כל זה, עוד מצפים מהם ללמוד בזום ולפתח משמעת עצמית. זו מעמסה רגשית נוספת. כך קורה שבחודשים האחרונים היכולות החברתיות והלימודיות של ילדים נשחקות, ובחלק מהמקרים מדובר בפגיעה קשה בהתפתחות. עלול להיות מסובך לשקם את הכישורים האלה. וכשהכישורים נפגעים, יש לזה השלכות ברורות על תחושת הערך העצמי והמסוגלות, על הביטחון, על האפשרות להרגיש שיכול לשלוט בחיים שלך. אלה קשיים שקיימים בכל גיל, החמורים במיוחד בגיל ההתבגרות. ולכן לנערות ונערים יש צורך גדול בחברת בני גילם. האינטראקציות איתם מאפשרות להם לאבד את מה שהם חווים, לבסס את הרגשות, לבסס זהות עצמאית ונפרדת מההורים. זה גיל שעלול להיות פגיע, סוער ומבלבל, והערעור בשלב הזה הוא מסוכן. לכן בתוך הצורך לשמור על הילדים, המשפחות, המורים וכלל הציבור מקורונה, רשויות המדינה מחויבות לשמור גם על הבריאות הנפשית של התלמידים, למצוא איזון בין הצרכים השונים כדי למזער את הנזקים. לשם כך, חשוב ליצור לילדים תנאים למפגשים עם בני גילם, וגם עם דמויות חינוכיות וטיפוליות. אי אפשר להפיל את האחריות הזאת על ההורים, וודאי שלא על הילדים. שכחו אותם בבית. כתבתה של דיאנה בחור ניר, מתוך מוסף כלכליסט, אוקטובר 2020. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, אלעד לוין.
מכירים מישהו המתקשה בראייה או בקריאה? ספרו לו כי בספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה זמינים עבורו ספרים מוקלטים חינם. פרטים באתר הספרייה או כוכבית 3452.